שלום לכולם, ברוכים הבאים לרודשו, פודקאסט ההייטק של גלובס. אני עמרי זרחוביץ' והיום איתנו תומר ויינגרטן. כבר בתיכון הוא היה אקר חובב, אחרי הצבא הוא הקים שתי חברות בתחומים אחרים לגמרי, ועכשיו הוא עומד בראש חברת הסייבר סנטינל 1 שהיא כבר חד קרן. נשמע ממנו איך זה להקים סטארט-אפ עם חבר מכיתה ב' ולמה לדעתו אין שום סיבה שמישהו שצריך להגן על העולמות החדשים יפנה לצ'ק פוינט או פאלו אלטו.
רודשו, שיחות עם אנשים שעושים את ההייטק הישראלי, בהנחיית עמרי זרחוביץ'.
בוקר טוב, תומר.
בוקר טוב.
בוא נתחיל בלספר, תספר על Sentinel One, קודם כל מה החברה, באיזה שלב, מתי היא הוקמה?
Sentinel One הוקמה בתחילת 2013, חברת סייבר סקיוריטי שהתחילה בעיקר בהבטחת נקודות קצה, Endpoint Protection. מאז התרחבנו באופן מאוד משמעותי, בעצם היום אנחנו משחקים בשלושה שווקים שונים, גם בשוק, שוק האנדפוינט, שהוא אחד השווקים הגדולים ביותר, המשמעותיים ביותר בסייבר סקיוריטי, אבל גם התרחבנו לשווקים נוספים, כמו Enterprise IoT Protection, Cloud Workload Protection, שני שווקים שגודלם היום הוא בערך 5 מיליארד דולר, בהשוואה שוק האנדפוינט הוא בערך שוק של בין 15 ל-20 מיליארד דולר, אבל ברור לגמרי ששוק IoT, שוק הבטחת הענן, הולכים להיות כנראה שווים בגודלם, אם לא גדולים יותר משוק האנדפוינט, כמובן שזה אופורטוניטי אדיר לחברה לצמוח בשלושה שווקים שונים. חברה היום מונה בערך 500 איש, גייסנו בערך 230 מיליון דולר, די גלובליים, R&D בישראל, בערך 200 איש, כל השאר מפוזרים, הדקוורטרס במאונטן ויו קליפורניה.
כמה עובדים בסך הכל?
500.
500 עובדים שהשאר זה הרבה אנשי מחירות
ורואו? בעיקר כן, אנשי מחירות, מרקטינג, אופרשנס, ספורט, קצת סרוויסז.
וכשאתה אומר אנדפוינט, בעצם כל המכשירים שמחוברים לרשת הארגונית,
כן.
המחשבים, סמארטפונים וכו, ועד כל מיני מכשירים, אלקסה וכו וכו וכו.
נכון. אז בעצם ההגדרה היא, כשמדברים על אנדפוינט, מדברים בעצם על, בדרך כלל על המכשירים הקלאסיים, על הלפטופ והדסקטופ, ואז יש עולם שלם של מכשירים אחרים, connected devices שמחוברים לאותם רשתות, שהיום יש בעיית visibility מאוד גדולה אליהם, אף אחד לא יודע בעצם מה נמצא ברשת הארגונית, בהרבה מהמקרים, ואז כמובן כל התנועה של החברות הגדולות ביותר בעולם היום, של להוציא בעצם את ה-on-prem data center ולהעביר אותו לענן, יוצרת עוד משטח תקיפה חדש לגמרי, עוד אתגר שצריך להגן עליו, וגם שם בעצם הצורך לקבל telemetry יותר טוב, visibility יותר טוב לכל מה שאתה שם בענן, ואז כמובן מודלים של הגנה על אותם workloadים שרצים, בין אם זה ב-AWS, ב-Azure, ב-G-Cloud, צריכים בעצם את אותם מודלים של הגנה.
אז נגיע עוד לאתגרים וגם לתחרות ולמוצרים אחרים שיש בשוק, מאיפה הגיע הרעיון, תספר עליך ועל המייסד השני, איפה הכרתם?
כן, אז אני ואלמוג חברים טובים מאוד, בערך מכיתה ב', אלמוג עבד בצ'ק פוינט לא מעט שנים, בצוות האינוביישן, earlier in our childhood, עשינו לא מעט הקינג, היינו קצת on the offensive side, ומשם אתה מקבל הרבה ידע ומיינדסט של איך תוקף עובד, איך מחפשים פרצות, מוח של האקר הוא משהו שהוא די ייחודי, ומשם כשהתחלנו להסתכל על מודלים של הגנה, וכשמדברים על 2013, זה היה ממש ה-dawn of the APTs, ממש התחילו האיומים הטיפה יותר מתוחכמים, זה היה ברור שההבטחה שיש על נקודות הקצה, שהיו בעצם המטרה, הטארגט של כל ההתקפות האלה, היה שם רק את האנטיבירוס, והאנטיבירוס היה משהו מאוד מאוד לא יעיל.
מה גרם לזה שב-2013 התחילו ההתקפות יותר מתוחכמות?
אני חושב שקודם כל, הרבה יותר מהנכסים של הרבה מהחברות התחילו להיות יותר ויותר דיגיטליים. אז אם מדברים על דיגיטיזציה והעברה של נכסים למוד שהוא יותר מקוון אונליין, אז שם בעצם היה איזשהו inflection point שנכסים הפכו להיות יותר ויותר מקוונים. מצד שני, זה היה גם די ברור שההגנה לא זזה באותו קצב. זאת אומרת, האבולוציה של פתרונות ההגנה לא זזה באותו קצב. באותה נקודה פתרונות רשתיים, בעיקר היו הפתרונות שאנשים פנו אליהם בשביל לנסות למנוע מתקפות, היו פתרונות סנדבוקס, שהיו דה פקטו די אנטי-APT סולושנס.
תסביר את מה זאת אומרת פתרונות רשתיים, מה זאת אומרת סנדבוקס.
אז סנדבוקס בעצם, שהיה באמת האמצעי היחיד להתמודד עם APTs, הייתה בעצם מערכת שאתה שם אותה בתוך הרשת הארגונית, היא נמצאת completely out of band, מחוץ לכל מה שקורה, אבל מעבירים דרכה את כל הטראפיק, ובעצם כל פייל, כל קובץ שהיית מוריד, או שמישהו היה שולח, היה עובר דרך הסנדבוקס הזה, היה עובר סוג של detonation, בעצם הרצה וירטואלית של הקובץ, וניסיון להבין האם בתוך הארגז חול הזה, הוא עושה משהו שהוא רע, אם הוא עושה משהו רע, לעצור אותו, לסמן למכונה שאליה היה אמור להגיע הקובץ, לא לקבל אותו, לא לפתוח אותו, לא להריץ אותו, וככה היו מונים התקפות. זאת אומרת, במקום חתימות, שזה מה שהאנטיווירוסים היו עושים, הסנדבוקס היה מנסה לעשות אימולציה של הרצה ולמצוא משהו רע. מה שכן, היו כמה ממש deficiencies בגישה עצמה. לא, הטכנולוגיה עצמה כאילו אחלה, נהדר, אבל בסופו של דבר, מה שהמתקיפים הבינו, זה שאתה יכול די בקלות, מכיוון שהסנדבוקס הוא לא המכונה שאתה באמת רוצה לפרוץ, אתה יכול להבין אם אתה רץ בסנדבוקס עצמו, play it benign, להגיד, אוקיי, אני מבין שאני לא המכונה שאני רוצה לעשות את הקומפרומייז.
אז אני לא מפעיל עכשיו את מה
נכון, אני לא מפעיל את עצמי, הסנדבוקס אומר, נקי, הקובץ מגיע למכונת הקצה, על מכונת הקצה, שוב, יש רק אנטיווירוס, אין חתימה לקובץ, malware הפך להיות מאוד פולימורפי בשלב ההוא, ואז בנקודה היא, קומפרומייז, וזה בערך הסיפור של כמעט כל הפרוצות הגדולות ששמענו עליהן לא יודע, בחמש, שש, שבע שנים האחרונות, זה פחות או יותר היה הסיפור, אלה היו אמצעי הגנה שהיו ברשתות האלה, טארגט, כאילו כל הבריצ'ז המאוד מאוד גדולים, פחות או יותר זה הסיפור.
אוקיי, אז אתם חברי ילדות, צבא, איפה שירתם בצבא?
לא, אתה יודע, חיר, אחרי זה במגוון מקומות, קצת בתקשוב, לא ה-DNA המודיעיני הרגיל.
והיה לכם, אז בדרך כלל אתה יוצא מ-8200, ואז אתה אומר, אוקיי, כל החבר'ה מקימים סטארט-אפ, גם אני אקים, או אני אלך לעבוד אצלם וכו' וכו'. אתם, היה לכם ברור שאתם יוצאים ומקימים סטארט-אפ? הולכים לעבוד בהייטק בכלל?
כן, היה לנו די ברור, זאת אומרת, שוב, כשאתה משחקים עם מחשבים כאילו, ואתה יודע, מגיל מאוד מוקדם, וזה מה שאתה אוהב לעשות, ואתה משחק עם תוכנה מגיל מאוד מוקדם, ואתה מוצא את עצמך במקום, לא במקום האמת, זה גם לשחק כדורגל, גם לשחק כדורסל, אבל גם לשבת עם ספר תכנות וללמוד כאילו איך לתכנת, זה עדיין היה מאוד מעניין. הרגשנו שזה מקום שאתה יכול בעצם לייצר ביטוי ולבנות משהו, אתה יודע, אני לא יודע לצייר, אז כאילו לכתוב תוכנה זה היה כאילו דרך להגיד אני יכול ליצור משהו חדש, יש מעין, כי זה בעצם, אתה יודע, לקחת אוויר, קוד ולייצר ממנו משהו שאחרי זה עובד ועושה משהו ותורם למישהו בתקווה, וזה פחות או יותר כאילו היה לנו די ברור שאנחנו מאוד אוהבים תוכנה, אחרי זה אני בניתי שתי סטארט-אפים אחרים, התעסקתי המון עם ניתוחים סטטיסטיים, בזמנו אף אחד לא קרא לשום דבר משין לרנינג, אבל בסופו של דבר משין לרנינג זה הרבה סטטיסטיקל אנליסיס, וכשהתחלנו לחשוב על סנטינל, אז באמת כאילו עולם הבעיה, הסברתי אותו הרגע, ואז על אותו עולם בעיה, בעצם אמרנו, למה שלא נוכל לקחת את המודלים של ניתוח סטטיסטי ולעשות את אותם שיטות אינסטרומנטציה שקורות בסנדבוקס, אבל במקום שיקרו בסנדבוקס, בואו ננסה לעשות אותם בזמן אמת על המכונה עצמה, על מכונת הקצה, אבל גם במקום הרולסטים, שבדרך כלל זה מה שהיה רץ על הסנדבוקס, שהיו מאוד מאוד ריג'יד, לא יכלו באמת לזהות את הכל, בואו נבנה מודלים של משין לרנינג, שיהיו מסוגלים להיות הרבה יותר גנריים, יסתכלו בצורה הרבה יותר אגנוסטית על כל מה שקורה במכונה, יאספו את כלל המידע שנאסף תוך כדי שמשהו רץ, ואז בעצם יוכלו לתת ורדיקט מאוד מאוד מדויק, האם הדבר הזה נראה כמו משהו רע, ואם הוא נראה כמו משהו רע, בוא נעצור אותו מיד.
מה שאתה אומר זה שיש לשיטות התקפה או לקבצים הנגועים מאפיינים שצריך ללמוד אותם, שהם בטח מתפתחים עם הזמן, כי הם לא נשארים, כי הם צריכים להיות יותר מתוחכמים כדי שההגנה לא תעלה עליהם. כן. ואז אתה אומר, אנחנו נלמד את זה, את כמה דפוסים, ואז נדע לזהות אותם בקבצים אחרים שמגיעים?
אז מה שצריך להבין זה שעולם התקיפה הבסיסי ביותר היה מבוסס קבצים, ואז נכון, אתה יכול בעצם לנסות וללמוד כל מיני מאפיינים של קבצים, ואז אתה גם יכול לעשות את זה לפני שהקובץ רץ בכלל, זאת אומרת, אתה יכול לעשות פרופיילינג לאיך נראה קובץ, לסגמנטים מסוימים בקובץ, המטדאטה של הקובץ, לאמן בעצם מודלים של machine learning, לנסות לזהות משהו שדומה למקבץ הקבצים הרעים שלימדת את המערכת עליה, אבל קבצים הם רק חלק מהבעיה, וזה גם הייתה תובנה שהייתה לנו הרבה לפני כולם. דיברנו בעצם על הרבה מהמתקפות שהפכו להיות מתקפות שהם לגמרי פיילס, זאת אומרת, ללא קבצים בכלל. כי כמעט כל פתרונות ההבטחה, אפילו שנים אחרי 2013, היו מאוד מאוד מוכוונים קבצים. זאת אומרת, היית חייב לסרוק משהו, לבדוק משהו, לפרק משהו, להסתכל לתוך משהו, ומתקיפים עברו לעשות התקפות בלי קבצים בכלל, התקפות שחיות רק בזיכרון, התקפות שמשתמשות בסקריפטינג טולס שכבר קיימים על המכונה, ואז בעצם אחת החוזקות הכי גדולות שלנו היו שמעולם לא התמקדנו בקבצים.
אם זה לא קבצים, אז מה, הם מנצלים את האופן שבו הארכיטקטורה בנויה?
זה יכול להיות מגוון דרכים, זאת אומרת, יש למשל המון כלי ניהול שנמצאים כבר, למשל במערכת הפעלה Windows, למשל כמו PowerShell. PowerShell זה כלי מאוד מאוד חזק, שבדרך כלל משמש administrators לעשות מגוון פעולות על המכונות, זה מגיע embedded בתוך Windows, ובדרך כלל זה גם enabled, כי אנשים באמת לגיטימי צריכים להשתמש בזה, ומתקיפים פשוט מצאו דרכים מאוד מאוד מגוונות, מבלי to introduce a new file into the endpoint, להשתמש כבר בפאושל שנמצא על המכונה.
זהו איזה חולשה בה ו...
כן, אפילו, אתה יודע, זה יכול להיות, זה יכול להתחיל מ-credential theft, שמתחיל ב-social engineering, ואז ברגע שיש לך credential זה מכונה אחת, אתה לא צריך להביא שום קובץ חדש, אתה יכול פשוט להשתמש בכל מה שיש על המכונה, בשביל לזוז בתוך הרשת, להגיע למקומות אחרים. ואז, או מהעבר השני, memory-based exploits. אז אתה יכול פשוט to browse to a website, ובלי שתבין בכלל מה קורה, יש חולשה בבראוזר שלך, וקוד רץ, אבל הקוד לא רץ, לא נכתב אף פעם לדיסק, אז אין שום דבר לסרוק, והקוד בעצם חי רק בזיכרון, אז אין שום דבר שרואה אותו, ומשם בעצם המתקיף יכול לעשות כל מה שהוא רוצה.
תגיד, אתם אומר, אנחנו משתמשים בבינה מלאכותית ובדיפ לרנינג וכו?
כן.
ומה עם חברות אחרות? אני מניח שהיום כל חברת הבטחת מידע מבינה שצריך להשתמש בזה.
כן, אז אתה רואה
אם
בעצם...
אם היא לא השתמשה לפני ופשוט לא קרה לזה ככה.
כן, זה יותר, חלק באמת לא השתמשו בזה בכלל, זאת אומרת, machine learning בסייבר סקיורטי הוא יחסית חדש, זאת אומרת, זה אומנם אחד האפליקציות המשמעותיות ביותר של machine learning היום, אבל הם יחסית חדשות, זאת אומרת, תסתכל לפני 2013, אין כמעט חברות שהשתמשו במשין לרנינג בצורה מובהקת בסייבר סקיורטי.
כי המתקפות לא מספיק מתוחכמות, כי הטכנולוגיה לא אפשרה את זה.
אני חושב שזה היה בעיקר, שילוב של כמה דברים, כאילו 2013-2012 זה שנים שבהם גם הקומפיוט פאוור התחיל לעלות, והיכולת שלך לפרוס דברים בענן ולקבל ריסורסס בענן, הפכה להיות מאוד מאוד משמעותית, ואז אתה גם מתחיל לא רק להתעסק בבעיות הגדולות ביותר, אתה באמת יכול להתחיל לעשות machine learning at scale, across כל בעיה כמעט שתבחר, בהנחה שיש לך את האקספרטיז, אז זה הפך להיות יותר נגיש במילים אחרות, ומצד שני, אני חושב שהרבה מהאנשים לא חשבו על איך לתקוף את הבעיות האלה, דווקא עם מודלים סטטיסטיים, זאת אומרת, בסקיורטי עד אותה נקודה, פתרונות יוריסטיים, שהם לא דטרמיניסטיים לחלוטין, או רע או טוב, כמעט ולא היו קיימים. זאת אומרת, אנשים עשו מגוון ניסיונות לאורך השנים, המודלים האלה כמעט אף פעם לא עבדו, לא היו מדויקים, המון false positives, אף אחד לא רצה להשתמש בזה, לא הייתה אמונה בזה בכלל. אבל אנחנו האמנו שזה לחלוטין יכול להיות מערכת שהיא אופרטיבית לחלוטין, אפילו שהיא יוריסטית לחלוטין. מעבר לזה, אני חושב שאפילו באותה נקודה, כבר הבנו שכנראה הדרך קדימה בסייבר סקיורטי בכלל, לעולם לא תוכל להיות יותר דטרמיניסטית. זאת אומרת, בדרך שבה התקפות עברו אבולוציה, זה היה די ברור שאין כמעט שום סיכוי שתוכל לדעת בוודאות שמשהו רע או טוב, על פי איזשהו prior knowledge או known reputation על אותם קבצים או על אותו מתקיף. ואז בעצם זה משאיר לך רק דבר אחד לעשות.
תגיד, אחת הבעיות בשנים האחרונות, או שהמנהל להבטחת מידע מתלוננים, שיש להם מלא מלא פתרונות סייבר להתמודד איתם, אוקיי, הם צריכים לדבר איתכם עם עוד 1,000 סטארט-אפים קטנים יותר וכו', ובטח נכון. גם החברות הגדולות וזה. לפני איזה שנתיים היה איזה גיל שווה תמיד דיבר על קונסולידטור. הוא אמר, החשיבות שלנו זה קונסולידציה, אנחנו נעשה קונסולידציה לכל מיני פתרונות, נביא את הפתרונות שלנו, על זה נלביש כל מיני פתרונות. איך אתה רואה את זה, האם זה בכלל אפשרי, האם באמת צריך איזה קונסולידטור על כזה שירגד את הפתרונות, ואיך מנהל אבטחת המידע אמורים להתמודד עם זה?
אז התשובה היא די מורכבת, והתשובה היא כן ולא כאחד. האם אנשים, חברות, בכל מיני גדלים, מעדיפות לצרוך טכנולוגיה מפלטפורמה אחת אחודה? כן, חד משמעית. אני חושב שבהרבה מהמקומות אנשים מעדיפים להשתמש בפלטפורמה אחת שתוכל לחסות כמה שיותר חלקים בארגון, אז שם זה make sense לחלוטין. האם זה בהכרח גוזר שחייב להיות קונסולידטור אחד וברור, אני לא לגמרי משוכנע, אני מאמין מאוד ב-value וביכולות. אני היום למשל לא רואה שום סיבה בעולם שמישהו שצריך הגנה על נקודות קצה ועל IoT devices או אפילו על cloud יפנה דווקא ל-checkpoint או ל-Palo Alto Networks שידועות יותר בפתרונות ה-firewall שלהם ככתובת לפתרונות שמכסים תחומים חדשים לגמרי. זאת אומרת, אם לא הוכחת שאתה באמת יודע לעשות את מה שאתה יודע לעשות הכי טוב בעולמות החדשים האלה, אני לא רואה שום מריט ללכת דווקא אליהם. זאת אומרת, יש חברות פלטפורמה חדשות לחלוטין, Cloud Native, כמונו, כמו חלק מהמתחרים שלנו, שמסוגלת לתת להם כיסוי כמעט לכל אסט שנמצא בארגון. אז באמת, לפעמים אני לא יודע למה שהם ימשיכו להיות הכתובת? זאת אומרת, למה שלקוח של צ'קפוינט כרגע, למשל, ואנחנו סתם נתפלים לצ'קפוינט, צ'קפוינט חברה נהדרת, יבחר לקחת מצ'קפוינט דווקא פתרונות ענניים, כאשר יש מגוון פלטפורמות חדשות בשוק שיכולות לתת פתרונות ענניים ועוד פתרונות אחרים. זאת אומרת, זה גם עוד פלטפורמות שמסוגלות אפילו לפעמים לעשות אורקסטרציה גם לפיירוול. אז השאלה לאן אתה זז ומאיפה אתה זז?
אתה אומר, השאלה בטוח שצריך לקחת את ה ללכת לפיירוול ולהתלבש ולהביא הפתרונות ענן, אני יכול לבוא לחברה שהיא יותר קלאוד נייטיב וללכת ולקחת לפיירוול, אבל צ'קפוינט וצ'קפוינט בוודאי, וגם פאלו אלטו היא כבר חברה די ותיקה, יש להם, אני מניח שהלקוחות באים ואומרים, אוקיי, יש להם ניסיון בהבטחת מידע, הם ידעו להלביש את הפתרונות הנכונים, והם גם ידעו לעשות את המעבר הזה לענן, כמו שהרבה חברות עושות מעברים במהלך הקריירה שלהן.
אז שוב, זה כנראה עניין של אמונה, יותר מכל דבר אחר. צריך לזכור שכשאומרים security ואומרים הבטחת מידע, זה אומנם איזושהי כותרת מאוד מאוד רחבה, אבל אם מסתכלים למשל על firewall, כמעט אף פעם לא היה מכונה לזיהוי דברים רעים. firewall היה ועדיין מערכת ל-access control, מערכת הרשאות, מותר לך, אסור לך. זאת אומרת, אפילו ה-DNA של החברות האלה הוא טיפה שונה. ה-DNA של להבטח רשת אל מול להבטח נקודת קצה שונה. ה-DNA של firewall אל מול פתרונות ענניים שונה בתכלית. Machine Learning למשל, שדיברנו לפני כמה דקות, בוא ננסה להבין איפה נמצאות צ'קפוינט ופאלו אלטו וסיסקו במשין לרנינג. אני לא ראיתי אותם ב-forefront, ברור שיש להם מרכיבים שמכילים משין לרנינג. אתה מסתכל על חברות כמונו שהתחילו והיו 100% משין לרנינג אוריינטד, 7 שנים האמת היום השקעה במשין לרנינג, זה נשמע מעט אבל זה בכלל לא מבוטל, החברות האלה התחילו טיפה אחרי, גם שם זה הרבה פעמים עניין של פוקוס, זאת אומרת אם כל מה שנעשה כאן, למשל, אתה יודע, מזיהוי מלוור לאורקסטרציה, לאוטומציה של סרוויסז מושתת על דאטה סיינס, אז רוב הסיכויים שמה שעושים כאן היום, לפחות בנקודת הזמן הזאת, הם יותר מתקדמים מהרבה חברות אחרות. דרך אגב, פורבס דרגו אותנו במקום ה-14 בכל ארצות הברית, על, על AI Innovation, כמובן כבוד מאוד מאוד גדול, אבל זה, זה גם מראה לך שהיום יש לסטארט-אפים, או סטארט-אפים שהם well-funded, בגדלים טיפה יותר מתקדמים, באמת לקחת innovation קדימה בצורה מאוד מאוד משמעותית, במקומות שאני חושב שלחברות legacy טיפה יותר קשה. לא בלתי אפשרי, אבל טיפה יותר קשה.
מה לגבי המתחרות שלכם באנדפוינט? זאת אומרת, גם היו כל מיני חברות אנטיווירוס, וזה אם הם ידעו להמציא את עצמם. סימנטיק עשתה פה כמה רכישות בישראל, אבל אז
נרכשה בעצמה.
נרכשה בעצמה, אז יש שם איזה סימן שאלה, אני חושב, וגם כל מיני מתחרות, וגם יש מתחרות חדשות כמוכם, שהן לא בלגאסי, שעושות דברים דומים.
כן, אז השוק שלנו באמת הוא, לדעתי, אחד מהשווקים הכי דינמיים שיש בסייבר סקיוריטי.
ואני אגיד גם, זה יכול לתת הזדמנות נהדרת, כי הוא קצת עובר איזה ערבוב.
כן.
ומצד שני זה גם סיכון, כי יש שם מלא שחקנים, ואתה לא יכול לדעת איך השוק יתארגן אחרי הערבוב הזה.
כן, נכון. וזה, אתה יודע, מנקודת ההתחלה, וגם התפקיד שלך בתור מנכ"ל הרבה פעמים, הוא לחזות קדימה, ולנסות ולהבין, אתה יודע, עם איזה סנריו אם אני צריך להתמודד בחמש או שש או שבע שנים הבאות. אני חושב שהרבה מהתנודות בתוך השוק די חזינו אותם. זאת אומרת, אם מסתכל על גרף הצמיחה שלנו, לא משנה מה קרה בשוק שלנו, ואני תכף אספר על כמות התהפוכות שקרו, הגרף שלנו היה יציב לחלוטין. זאת אומרת, גדלנו והמשכנו לגדול, למרות שהיו מתחרים דומיננטיים, אחרי זה הלכו מתחרים דומיננטיים, הגיעו מתחרים דומיננטיים חדשים, חברות הגדולות פתאום נקנו, אבל אנחנו היינו מאוד 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 פרסיסטנטים בצמיחה שלנו. מה שברור אבל באופן מובהק זה שהאינקמבנטס, כאילו מקאפי וסימנטק, טרנד מייקרו, סופוס, כל חברות האנטיווירוס הגדולות, פשוט נשארו מאחור. בצורה חד משמעית נשארו מאחור. חברות שמחזיקות בערך 10 מיליארד דולר מנתח השוק הזה, הן פשוט לא מסוגלות להתחרות באופן מובהק. כשאנחנו מוכרים לחברות היום, אנחנו מוציאים החוצה, או מקאפי, או סימנטק, או אחד מהחבר'ה האלה, וזה קורה ב-95% מהמקרים. זאת אומרת, אנחנו לא רצים סייד ביי סייד, אנחנו לא משאירים אותם שם, הם פשוט יוצאים החוצה. אז כל מה שקשור לעולם הלגאסי, מבחינתנו, זה unlocking the TAM, ובטח ובטח שמשהו כמו ברודקום קונה את סימנטק קורה, אז אתה מבין שבצורה אפילו יותר משמעותית השוק נפתח, או שוק הלגאסי נפתח. אז בעולם הלגאסי הדברים יחסית ברורים.
בעצם הם קנו אותם, ולמה זה משפיע על האנדפוינט?
הם קנו אותם, וזה ברור לגמרי שברודקום היא לא קנתה את סימנטק בשביל עכשיו להשקיע באינוביישן ולקחת את עולם ההבטחה קדימה. זה מכשיר פיננסי יותר מכל דבר אחר, רואים את זה לפי תוכניות ההתייעלות שלהם, רואים את זה לפי ההכרזות שלהם, איזה חלק מהשוק הם רוצים לשמר, רואים את זה לפי הצ'אנל אקוסיסטם שלהם, הדיסטריביוטרים שלהם, ועם מי הם עובדים, ועם מי מחליטו שהם כבר לא עובדים. אז אתה מבין לגמרי שיש כאן איזשהו ניסיון שימור ומיינטנס, וגדילה מאוד איטית, או שימור חלק מהמרקט שרק קיים, אל מול חברה שאמורה להתחרות עכשיו בחברות שהן פשוט רצות קדימה בקצווי גדילה מאוד מאוד משמעותיים, ומנסות בעצם לעשות דיספלייסמנט לתוך הקסטומר בייס שלהם. חלק מהלקוחות שלנו, לא יודע, אנחנו באמת הם עובדים עם 3 מתוך 10 החברות הכי גדולות בעולם. אחת מהחברות האלה, הייתה לקוח של סימנטק 19 שנה, אם אני לא טועה. אז גם גם הריליישנשיפ הזה שיש לסימנטיק עם לקוחות, ולפעמים הלקוחות הכי גדולים בעולם, בסופו של יום, אם המוצר לא מדלבר, לא מסוגל לעצור איומים, לא מסוגל להיות up to par עם מה שהיום השוק דורש, ועם מה שחברות כמונו מסוגלות לתת, סימנטיק ייצאו החוצה.
כשאתה אומר שאתם עובדים עם 3 לקוחות מתוך 10 הגדולים, הם עובדים עם כמה מהארגון אתה עובד איתו?
100%.
זאת אומרת, אתה מוטמע בארגון.
וול טו וול, כל אנד פוינט, מדובר בחלק מהארגונים האלה על מאות אלפי תחנות, בפיזור גלובלי.
עכשיו, דיברנו קודם על החברות, ה-Legacy, Checkpoint וכו', ועכשיו דיברנו על סמנטיק וזה. יש יתרון לחברות האלה שיש להם מפיצים, והם גם ככה כבר עובדים, הם גם ככה, נגיד, Checkpoint מוטמעת, או פלו אלטו, כנראה מוטמעות ב, אני מניח, 450, 500, בתוך 500 ה-Fortune 500. כן. אז יש להם כבר את, את הקשר איתן, ואחת הבעיות של חברות סייבר זה... זה גם הוצאות שיווק מאוד גדולות, זה שיכירו אותן, זה לא הוכיח. נכון. ויש יתרון, יש להן יתרון בזה שהן פשוט מלבישות עוד פתרון. זה, מבחינת הרווחיות שלהם זה הרבה יותר
נכון,
יעיל.
נכון. יתרון מובהק, יתרון מאוד מאוד גדול שיש להם, ועם זאת, אני חושב שהיום יש שתי שאלות מאוד ברורות. אחד זה, האם הוונדור הזה הוא באמת הכתובת? זאת אומרת, על אף... היום כמעט לכל ונדור שיש לך ברשת, מסיסקו ודרך צ'קפוינט ופאלו אלטו, יש לו אופרינג כמעט לכל דבר. אז לכאורה, אתה יכול לקנות הכל מכולם. אבל בסופו של יום, אנשים באמת מחפשים את הווליו, אנשים מחפשים לעשות POCs ופיילוטים מאוד מאוד טכניים, בשביל להבין האם המוצר שאנחנו קונים הוא באמת טוב. מתוך ההבנה הזאת שבאמת, כל אחד יכול לתת לי עכשיו איזשהו פתרון הבטחת נקודת קצה, אני הולך להוציא עכשיו סכום כסף ניכר, זה פתרון שכנראה יהיה אחד המשמעותיים ביותר שיש לי בפוסטשר ההגנה שלי על הרשת כולה, אז אולי שווה לי לבדוק את זה. וזה גם אותה תנועה שאתה רואה במפיצים. המפיצים של, של, של צ'קפוינט למשל, זה באמת מערך הפצה מדהים שיש להם, אבל בשביל למכור תוכנה כמו שלנו, ודרך אגב, אנחנו מדברים כאן על מחירת תוכנה סאסית לחלוטין, קלאוד נייטיב אל מול עולם שהוא טיפה יותר ישן, אתה מבין שגם הדרך שבה עושים את הפיילוט, גם ה-POC היא שונה, היא יותר טכנית, היא יותר involved, אנשים מחפשים להבין את הvalue בפתרונות האלה, וגם הפתרונות החדשים הם נותנים לך סט יכולות שהוא... הוא night and day ממה שאנשים היו רגילים בעולמות ה-firewall, זאת אומרת, זה פלטפורמה כל כך רחבה, כל כך מלאת יכולות, עם יכולות hunting, עם יכולות big data, anomaly detection, זאת אומרת, זה פלטפורמה מסוג אחר לחלוטין, אני חושב שהכתובת היא לא מיידית checkpoint או Palo Alto Networks, זאת אומרת שהרבה פעמים זה די ברור שאתה רוצה להבין what else is out there, האם יש באמת פתרון next geny, שהוא literally next geny.
דיברת על זה שיש לכם שלוש פעילויות, יש לכם endpoint, המכשירי קצה, יש IoT, כל מיני עוד מכשירים, גם מכשירי קצה, אבל שמחוברים לרשת, וקלאוד.
כן.
ענן. לפחות שתיים מתוך שלוש הפעילויות האלה, מייקרוסופט נכנסת חזק. כאילו, יש לה את ה-Windows, כן. זאת אומרת שזה רוב ה-endpoint, ואני חושב שהיום יותר מתמיד היא מבינה גם שהיא צריכה להבטח אותו בניגוד לעבר.
כן.
והדבר שני, ענן. כאילו, יש לה תאז'ור, יש לה כל מיני פתרונות, חלק מהרכישות שלה גם נעשו בישראל, אבל בעצם מייקרוסופט הפכה, אני חושב, לאולי אחת מחברות הסייבר, אולי החברת סייבר הכי משמעותית היום בעולם, או הכי מעניינת בעולם, וגם יכולה מאוד מאוד להשפיע על תעשיית הסייבר, זה קצת עובר מתחת לרדאר, אני חושב, טיפה. איך אתם מתמודדים עם הדבר הזה?
תראה, קודם כל, אני חושב שמה שמייקרוסופט עושים הוא בסך הכל...
אתה מסכים עם הפרשנות, עם האמירה?
כן, לגמרי. מסכים לחלוטין. אני חושב שגם מה שהם עושים הוא יחסית מבורך. זאת אומרת, סך הכל, מערכת ההפעלה היא מערכת ההפעלה שלהם. החורים שיש בה הם החורים שלהם. ואם יכולים לעשות עוד דברים בשביל לחסום את החורים האלה, אז נשמח גם לראות את זה. ולא רק למכור לך משהו שהוא יחסית פריץ, ואחרי זה למכור לך את פתרונות ההגנה בשביל להגן עליו. אבל סך הכל, ברור לחלוטין שההתקדמות שלהם היא פשוט יוצרת עולם יותר מובטח. עם זאת, אני לא חושב שהם פותרים כל בעיה שקיימת. גם מתוך הצורך שלהם להיות גנרים לשוק כל כך רחב, הפתרון הוא פתרון מצד אחד סופר קומפרהנסיב, אז יש לו המון 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 יכולות. מצד שני, זה גם הופך אותו ליחסית מסובך. זאת אומרת, זה אמור לתת לך הכל, זה אמור לתת להמון המון customer personas, לעשות המון דברים. ואני חושב ששם אני רואה איזשהו disadvantage, כי אנחנו מסתכלים היום על עולם הבעיה, ועולם הבעיה הוא לא רק בוא נייצר את מערך ההבטחה הכי טוב שיש, אלא זה גם איך אנחנו מסוגלים לתת פתרון מאוד מאוד מתקדם, אבל בצורה מאוד מאוד פשוטה. זאת אומרת, קומפלקסיטי הוא האויב של סייבר סקיורטי, או של הדיפנדר עצמו. זה מאוד מאוד קשה, גם אם יש לך פתרון שעל הנייר עושה את כל הדברים בעולם, אם אתה לא מסוגל לקנפג אותו כמו שצריך, אם אתה לא מסוגל לחבר אותו בצורה מאוד מאוד פשוטה, לשאר הדברים שיש לך בארגון, או להשתמש בו, אם הוא לא אינטואיטיבי מספיק, אם הוא לא אוטומטי מספיק, הוא הופך להיות הרבה פחות יעיל בשבילך. ואני חושב ששם מייקרוסופט, לפחות true to today, טיפה פחות טובים. אני חושב שמעבר לזה, בצורה יותר משמעותית, העולם הוא הרבה פחות מייקרוסופט היום. זאת אומרת, אם אתה מסתכל, בטח ובטח עולם הענן, אם אתה מסתכל היום על תמהיל המכשירים, אז אין ספק שהרבה מהם זה עדיין מבוסס Windows. מצד שני, IoT devices לגמרי לא מבוססי Windows.
נכון, בגלל אמרתי שתיים מתוך שלוש הפעילויות.
נכון, וגם אתה מסתכל על קלאוד, ואתה מסתכל על, אתה יודע, על אמזון, אתה יודע, משהו כמו 90% מכל מה שרץ על אמזון הוא Linux-based בסופו של יום, בין אם זה קונטיינרים, בין אם זה workloadים מסוג אחר.
ומייקרוסופט לא יודעת להבטיח את זה?
כרגע לא, ברור לגמרי שהתוכניות שלהם להבטיח לינוקס הם שם. מצד שני, אני לא פגשתי המון לקוחות שזה אינטואיטיבית להם בראש לפרוס פתרון הבטחה של מייקרוסופט לתוך קלאוד של AWS. זאת אומרת, זה נראה טיפה פחות טרנספרבול ממה שזה נשמע.
כמה זה מדאיג אותך שמייקרוסופט, כאילו שחקן, בכל זאת, חברה הכי גדולה, נהיה שחקן כל כך משמעותי בסייבר? מבחינת המשאבים שלהם, מבחינת היכולת שלהם, הפריסה שלהם?
זה, מבחינתי זה עוד אינקמבנט להתחרות בו, זאת אומרת, זה לא איזשהו ברייר אדיר. שוב, אנחנו מבחינתנו רואים עולם שבו לקוחות מחפשים אוטומציה, מחפשים פשטות, מחפשים פתרונות שיכולים להיות אקרוס כל אסט שיש להם. אתה יודע, לינוקס, לא ראינו איזשהו פתרון מדהים יוצא ממייקרוסופט, פתרון לוורקלודים, לא ראינו משהו מדהים. אני חושב שהיום רוב הארגונים רוצים להסתכל על כל הרשת שלהם בצורה הכי אחודה שאפשר, ואז היתרון המובהק שיש למייקרוסופט הוא Windows. בכל המקומות האחרים, I kind of think it's a fair game, כאילו, מי אמר שמייקרוסופט עושים Linux Protection יותר טוב ממה שאנחנו עושים. הייתי אומר שגם בווינדוס לא, אבל...
אז רגע, ומה עם המתחרים החדשים, כמו חברות בסדר גודל שלכם, או יותר גדולות שגם מתחרות בחברות הלגאסי?
כן, אז המתחרים החדשים זה גם סיפור מעניין, כי היו, כשאנחנו התחלנו, או משהו כמו שנה אחרי שהתחלנו, היה איזשהו מסמך של גרטנר שהתחיל מעקב אחרי כל חברות האנדפוינט שנפתחו, קטנות גדולות, כאילו לגאסי, ופתאום אתה מסתכל על המסמך הזה ואתה מבין שאתה נכנס לשוק שיש בו 35 מתחרים מכל מיני סוגים.
כמה מן קיימות היום?
אז היום, כאילו בסופו של יום, אנחנו מבחינת חברות חדשות, יש לנו מתחרה אחת. זה פחות או יותר כל היקום, זה... בלא מעט מהאקאונטינג היום, האקאונטים הגדולים היום, אם אתה רוצה לקנות Next Gen Technology, אתה מסתכל על שתי חברות. אתה מסתכל על CrowdStrike, שהיא חברה ציבורית נסחרת היום.
שכמה היא שווה? 10 מיליארד?
כן, 10 מיליארד, משהו כזה. אחרי הנפקה הייתה שווה אפילו יותר. ואתה מסתכל עלינו. וזה בערך כל הקוסמוס של Next Gen Endpoint Protection היום, מתמצא בנו ובהם. בדרך היו חברות שצריכו לצמוח מאוד מאוד מהר, אבל אז טיפה נעצרו, כמו סיילנס למשל, שנקנתה על ידי בלקברי, אחרי שהצמיחה שם טיפה נעצרה, והיום אפילו נעצרה יותר. היו חברות שהיו לאורך די הרבה זמן בשוק, חברות כמו קרבון בלק, שהיו כמעט 15 שנה בשוק, וניסו לגדול ולהתחרות בשוק הזה על ידי רכישות וספיגה של טכנולוגיות חדשות ונסות להמציא את הפלטפורמה שלהם מחדש. באיזשהו שלב הם הנפיקו אפילו, ההנפקה הייתה לא כל כך מוצחת, ואחרי שנה הם בעצם נקנו מהשוק הציבורי על ידי VMware, וגם שם אתה רואה שברגע שהדברים האלה קורים, זה סיגנל שבדרך כלל השוק לוקח אותו בצורה לא סופר חיובית. זאת אומרת, זה... הם חברות שגם כשאתה מסתכל על הטכנולוגיה שלהם, וטכנולוגיה זזה היום בקצב אדיר, אם אתה לא מסוגל לשמור את הקוד בייס שלך פרש, אם אתה לא מסוגל לעבוד במודים שהם כמעט לחלוטין, continuous deployment, ואתה כל הזמן מחדש את את הטכנולוגי סטאק שלך ושומר אותו מאוד מאוד טרי, זה מהר מאוד הופך להיות antiquated לחלוטין, וזה מה שאתה קורא, וזה מה שאתה רואה שקורה עם החברות האלה לפעמים. אז בעולם שלנו בגדול נשארו CrowdStrike, שהם אחלה חברה, הם בדיוק גם נכנסים לארץ עכשיו, חברה עם שיווק מדהים ויכולת אקסקיושן מדהימה. מבחינת הטכנולוגיה אנחנו מנצחים אותם ביותר מ-70% מהעסקאות, אז אנחנו יודעים ש הטכנולוגיה שלנו היא לגמרי עליונה למה שהם עושים. מצד שני, well funded, חברה עם ארכיטקטורה יותר חדשה, מאוד דומים לנו בהרבה מאוד דברים, אבל מאוד שונים מאיתנו בכל מיני נקודות. הם הרבה יותר נשענים על services, כשאנחנו נשענים הרבה יותר על טכנולוגיה אוטונומית, הרבה יותר על machine learning, אז יש איזשהו שוני מהותי בינינו לביניהם, וכמובן היכולת שלנו עכשיו לטפל בבעיות אחרות בסייבר סקיורטי, ולא רק באנדפוינט, שונה מהותית ממה שהם עושים, כי הם עדיין מפוקסים מאוד על אנדפוינט, על אנטיווירוס ועל שאר הפתרונות האלה.
כמה כסף גייסתם? אמרת $230 מיליון?
כן.
מי המשקיעים הבולטים? בלי, לא, כן. בלי להעליב אף אחד שלא תגיד.
לא, האמת שכולם נדרים, אבל Insight Ventures עשו את הדיראונד שלנו בעיקר. יש לנו את Redpoint, Third Point, Data Collective, אפילו אקסל בתחילת הדרך. בסך הכל כאילו תמהיל די טוב של Silicon Valley Investors, קצת
אין ישראלים. יותר.
אני חושב שבסי-ראונד שלנו, וינטג' הם הקרן הישראלית היחידה שיש לנו.
ומתי עברת? אתה היום חי בארצות הברית?
כן.
מתי עברת לארצות הברית?
לפני 5.5 שנים בערך.
די בהתחלה.
כן.
מה, תן את השיקולים, כי אתה יודע, בסוף יש לך פה מרכז פיתוח, ואתה עברת לארצות הברית.
כן. השיקולים היו די פשוטים. ברור לגמרי ששוק המטרה לכל מה ש כל מה שאנחנו עושים הוא שם. והדרך שרוב הסטארט-אפים הישראלים עושים היא בדרך כלל לנסות ולייצר איזשהו פיילוט מקומי, לבנות כאן איזשהו מוצר ראשוני, להתנסות בשוק הזה, ואז בעצם לנסות לעשות איזושהי קפיצה לשוק האמריקאי. לי זה נראה קצת כמו בזבוז זמן. זאת אומרת, לא חשבתי שהידע שאני אקבל מהשוק פה יהיה לחלוטין אותו ידע שאני אקבל מהשוק שם, ורציתי לדבר עם שוק המטרה שלי הכי מהר שאפשר. רציתי גם לדבר עם משקיעים שידעתי שהvalue add שלהם כנראה יהיה טיפה יותר גדול, שוב, בגלל שהם יותר plugged in לשוק המטרה.
ובכל זאת כמה, אתה יודע, לפני 5.5 שנים המוצר פה עדיין היה בשלבים ראשונים.
כן.
אתה, המנכ״ל יושב רחוק משם, כמה זה פוגע או כמה זה מאתגר להיות רחוק מהפיתוח של המוצר?
אז קודם כל, בתקופה הראשונה באמת עשיתי ליטרלי חודש-חודש. זאת אומרת, ביליתי חודש בארצות הברית, ובעיקר פעילויות עסקיות, ולדבר עם לקוחות, לדבר עם משקיעים, ואז חודש כאן, שזה היה בעצם לבנות את הצוות הראשוני, ולעבוד על המוצר. זאת אומרת, לקחת את כל האינסייטס האלה שהיו לנו משיחות עם לקוחות, מדפלוימנטס של הבטא פרודקט הראשון שלנו, בכל מיני חברות. אחד הלקוחות הראשונים שלנו היו בזמנו נטפליקס, זה היה סופר מעניין לעבוד איתם, וגם למדנו המון, וגם באותו רגע אתה מתחיל להבין שהרבה מהתשובות לשאלות שלך נמצאות אצל הלקוחות, מה שנקרא early adopters, ואתה יודע שככל שיהיה לך דיאלוג יותר פתוח איתם, ככל שתלמד יותר על הקשיים שלהם, תדע כנראה לכוון את הפתרון שלך באופן הרבה יותר טוב. וזה עבד די טוב, זאת אומרת, היכולת הזאת גם לדבר עם שוק המטרה שלך, גם לחזור לפה ובעצם לבנות סייט שהיום מכיל כנראה את הטלנט פול המדהים ביותר בארץ בסייבר. זה היה כוח מאוד מאוד גדול, זה היה באמת כאילו best of both worlds. אתה גם נמצא בשוק המטרה, גם יש לך טלנט אדיר שנמצא פה בארץ, וגם אתה מסוגל לחבר בין שניהם. ויותר מאוחר, זה היה כמובן עם יותר פרודקט מנג'רס, והיה לנו אפילו אינטרפייס של פרודקט מנג'ר אחד בארצות הברית ואחד בישראל. באמת ניסינו לייצר איזשהו פייפ של מידע שהוא לא תמיד טריוויאלי, אפילו רק בגלל הטיימזון זה הופך את זה למשהו שהוא טיפה יותר מורכב. אבל זה לגמרי, זה לגמרי עבד, זה היתרון מאוד מאוד משמעותי בשלב ההוא.
והיום, אז היית רק המנכ״ל, היום אתה גם המנכ״ל וגם ה-CTO?
כן, פחות או יותר.
פחות או יותר, מה זה אומר?
לא, באחוזים מסוימים אני גם אחראי על המוצרים, גם אחראי על הטכנולוגיה. CTO והשותף שלי לקח קצת step back בשנים האחרונות, אז אנחנו פחות או יותר כרגע בלי CTO פורמלי, ואנחנו עדיין מפתחים המון מוצרים, המון טכנולוגיה חדשה. יש המון המון כישרון בחברה מלבדי, זה לא אני עושה את הכל. אז
רגע, אז המייסד השני כבר לא בחברה מבחינת תפקיד פעיל?
פחות או יותר, זאת אומרת, אנחנו עדיין שומעים על קשר, עדיין יש יחסים של קונסלטנסי, אבל בגדול לא תפקיד אקטיבי כמו שהיה.
ותגיד, בכלל, איך זה להקים סטארט-אפ עם חבר? איך זה להקים סטארט-אפ עם חבר שעוזב או לוקח צעד אחורה? זה בטוח איזה אירוע כזה בחברות.
כן, כן, ואתה יודע, זה גם הרבה שאלה של כאילו, איך אתה מסתכל על זה בכל נקודה בזמן, אתה יודע, אם היית שואל אותי בנקודות אחרות, יכול להיות שהייתי נותן תשובות אחרות, אבל נכון להיום, להקים סטארט-אפ עם חבר זה כנראה הדבר הכי כיף שאתה יכול לעשות. יש לך מישהו שהוא שותף אמיתי שלך בכל רובד בעצם, אז שם יש המון המון כוח, זאת אומרת, ככל שאתם באמת מסונכרנים למטרה, אתם שניכם חדורי מטרה באותו אופן, אז זה באמת כאילו מסע מדהים ומאוד כיפי, ויש לך שותף אמיתי. ואני חושב שכאילו דברים משתנים over time, וסטארט-אפ הוא אורגניזם מאוד 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 דינמי, ואתה יודע, אתה פשוט נע עם השינויים, זאת אומרת, אני לא רואה את הדברים האלה כמפצים גדולים, זאת אומרת, מבחינתי, דברים קורים, you adapt to them and you continue.
מגלים דברים אחד על השני שהם, אתה יודע, אתה מכיר בענה מכיתה ב' ומצד שני, אף פעם לא קמת איתו סטארט-אפ, ראית אותו, לא יודע, מגייס כסף, עומד מול לקוחות, יושב שעות מרוחות, זאת אומרת, יש איזה תכונות שאתה פתאום, לא בהכרח אתה עליו, גם הוא עליך, אלא אתה מגלה דברים אחרים על בן אדם?
כן, ברור, כאילו, זה מסע גילוי תמידי, אבל גם מצד שני, כאילו, אתה קצת מכיר את המטריה כבר, ואתה קצת יודע איפה נקודות החוזקה ואיפה נקודות החולשה. אתה תמיד מנסה לדחוף אנשים כאילו כמה שיותר קדימה, וגם החוצה לפחות אני, החוצה מהקומפורט זון שלהם. לפעמים זה עובד, לפעמים זה עובד פחות. ואז כאילו, אתה יודע, אני מבחינתי כאילו מה שנותר אני עושה, זאת אומרת, לא משנה מה זה יהיה, אתה יודע, גיוס כסף בחברה הזאת היה בעיקר עבודה שלי, לאורך כל הסיבובים שעשינו, אז אתה יודע, אתה פשוט עושה את מה שצריך.
ואיך זאת שאלה בכלל על כל, ברור שגם על חבר, אבל לא בהכרח על חבר. אתה יוצא לדרך עם פאונדר אחר, או עם העובדים הראשונים שלך בחברה.
כן.
ואתה עושה סטארט-אפ של 5-10 אנשים וזה וזה, אבל השאלה אם אתה כבר חושב איך ייראה הצוות הזה, הצוות הקמה נגיד נקרא לזה, ב-500 עובדים, או שאתה לא יכול לחשוב על זה כל כך רחוק?
אני לא חושב שחשבתי על זה כל כך רחוק. אני יכול להגיד היום כאילו ברטרוספקט, בצורה עובדתית, כאילו כמעט אף אחד מהעשרה עובדים הראשונים לא נמצא בחברה, אני חושב שאולי אחד. ומה שאני עוד יכול להגיד זה שיש המון, לפחות אצלנו היום המון generational shifts, זאת אומרת, העשרה הראשונים היו משהו אחד, וה-50 הראשונים היו משהו אחד, והיו המון המון שינויים, וברגע שאתה מכניס עוד ועוד עובדים, אתה כל פעם משנה טיפה את ה-DNA של החברה, זאת אומרת, אם מדברים אפילו על קלצ'ר, הקלצ'ר אצלנו עבר שינויים מאוד מהותיים מהשלבים הראשונים, ודרך האמצע ואיפשהו היום, היום אנשים באים לעבוד פה בגלל הקלצ'ר, זה לא היה ככה פעם, זה הפך להיות אני חושב חולשה שלנו, לחוזקה מאוד מאוד גדולה, יש כאן אנשים מאוד טובים, שמאוד אוהבים לעבוד כאן, שמרגישים שמה שהם עושים באמת משנה, וכל זה איזושהי אבולוציה, אתה לא תמיד שולט בה לחלוטין, אני חושב שזה מאוד קשה לנסות ולהטוות איזשהו קלצ'ר, אבל הרבה פעמים זה פשוט כאילו, אתה יודע, בואו כולנו נתנהג כמו בני אדם, זה מתחיל בך, זה נגמר בכל אחד אחר, והיום אני חושב שהרכב האנושי הוא פשוט מדהים כאן.
אני חושב שצוות הקמה שעוזב, בוא נגיד אחד מתוך 10 אנשים, זה אירוע לחברה. זאת אומרת, יכול להיות שאתה קצת מקל בזה ראש, כי זה
לא,
בסוף...
לא כשאתה 100 איש, זאת אומרת, כשהם, זה לא שאיזושהי עזיבה המונית, זה אובר טיים, אתה רואה שאנשים כאילו, אתה יודע, אחרי 4 שנים...
אפילו עניין שלוש... של אמון, הרי אנשים באים ואומרים, אוקיי, הוא העובד הראשון, יש לו סיי בחברה,
נכון,
כאילו זה,
נכון.
יש לו מניות בחברה, יש לו את היכולת להתפתח בחברה, כי אתה יודע, בסוף עובד מספר 3, לא משנה, אם הוא מצליח דלבר את זה, בדרך כלל הוא מתפתח מלעבוד עם 5 לקוחות, ולעבוד עם 50 לקוחות, ולעבוד עם 1,000 לקוחות, וזה, ואז כשבן אדם מוותר על ההזדמנות הזאת, אז מישהו מהצד מסתכל ואומר, אוקיי, מה...
חד משמעית, אני חושב שהרבה פעמים אנשים תופסים את זה ככה, אתה יודע, אני ראיתי את זה טיפה אחרת, זאת אומרת, 10 אנשים הראשונים שהיו בחברה הזאת, היו 10 אנשים מבריקים, איך כל אחד מהם, באמת היה מבריק, וזה מה שהיינו צריכים באותו זמן. זאת אומרת, היינו clean slate לחלוטין, אתה יודע, לא באנו עם שום מוצר, ולקחנו אתגר אדיר, לקחנו אתגר שאף אחד לפנינו באותה נקודה לא לקח. באנו לאינדסטרי שלא השתנה במשך 20 שנה, ואמרנו, אנחנו הולכים לשנות אותו מהקצה לקצה. אנשים מדהימים, innovators אדירים, אבל בסופו של יום אתה מבין הצורך והיכולות שאתה צריך בשביל לבנות את ההתחלה של המוצר, הם הרבה מאוד פעמים לא אותם יכולות שאתה צריך בשביל לקחת מוצר ולהפוך אותו לסופר מצ'ור אנטרפרייז פרודקט, שצריך לעבוד בסקייל של 1,000 לקוחות. זה פשוט לא תמיד אותם אנשים, וחלקם, אתה יודע, רוצים, היו, invested, תרמו את תרומתם, רוצים לעבור הלאה. זאת אומרת, מבינים שיש להם כבר נתח בחברה, התרומה שלהם הופכת להיות טיפה יותר מרג'ינלית בנקודה הזאת, זאת אומרת, אתה כבר לא 1/10, אתה 1/100, וגם 100 עושים את רוב העבודה, כי הם לוקחים עכשיו את הפרוטוטיימפים שאתה פיתחת, ומביאים אותם לסקייל, אז האופי העבודה מאוד מאוד משתנה, ואז חלק מהאנשים נשארים, חלק מהאנשים הולכים, אני חושב שזה דברים שקורים אובר טיים.
מה שאתה אומר בעצם זה שגם... גם התפקיד של האנשים מתפתח, ולפעמים התפקיד... אפילו של CTO בשלב ראשוני, הוא לא ה-CTO בשלב היום.
נכון.
וזה נכון לא רק לגבי CTO, זה נכון לגבי כמעט כל תפקיד, גם CMO וגם וכו וכו. אבל זה נכון גם לתפקיד המנכ״ל. זאת אומרת, גם אתה עברת מלנהל 10 אנשים לנהל 500 איש.
כן.
אז איפה זה, איך אתה מתפתח לתוך הדבר הזה?
כנראה שאני מתפתח, זאת אומרת, אני בסופו של יום... נמצא בתפקיד שלי בגלל שהבורד מאמין שאני צריך להיות בתפקיד שלי.
מה מאתגר בהתפתחות הזאת? זאת אומרת, מה היית צריך לעשות? איזה התאמות היית צריך לעשות?
אין סוף. כאילו שאלה שאי אפשר לענות עליה, אני חושב, גם ב10 שעות. זאת אומרת, זה ג'רני מאוד מאוד ארוך, שאתה כל יום לומד בו. אתה כל יום לומד בו, ואתה כל יום מבין שאתה צריך להשתפר, ואתה כל יום משתפר. אני חושב ש... אתה לא מגיע עם כל התשובות, ואתה חייב ללמוד כל יום, ואתה חייב להמשיך ולאתגר את עצמך כל יום. אין כזה דבר, כאילו, לשבת ו-to coast around. כאילו, מבחינתנו זה כל יום תחרות, כל יום התקדמות, כל יום משהו חדש, כל יום אתגרים. כאילו, זה גם מה שקצת שומר אותך מאוד, מאוד nimble and agile, כאילו, ברמות מסוימות.
כמה ביקורת עצמית...
אין סוף.
היא דבר... אוקיי, קודם כל חשוב. כמה היא מועילה וכמה לא? זאת אומרת, אתה יודע, ברחב אתה מקבל 1,000 החלטות ביום, ואתה צריך לנהל 1,000,000 עובדים, ובתוך אתה גם לומד ומתפתח לזה, אז כולם עושים, כל מה עושים טעויות, חלקן קטנות יותר, חלקן קטנות. השאלה אם ביקורת עצמית היא דבר טוב, או שביקורת עצמית היא דבר, אתה רועד לפחות.
כמו כל דבר בחיים, בלנס. זאת אומרת, אתה חייב למצוא איזשהו בלנס בין ביקורת עצמית לבין גם חיזוקים עצמיים באיזשהו מקום. אני חושב שמבחינתי, כאילו, המתכון הפך להיות מאוד מאוד פשוט. זה פחות ביקורת עצמית ויותר כנות עצמית. זאת אומרת, אם אתה מחובר מאוד למציאות של באמת איפה הדברים יושבים, ואם אתה מאוד כנה עם עצמך, אז אתה יודע, זה הופך להיות מאוד מאוד פשוט. הרבה מהדברים הם הם מתחילים באיזושהי ביקורת עצמית, אבל ביקורת עצמית היא נדבך אחד, ואחרי זה גם מה אתה עושה עם זה. קבלת החלטות, כשאתה מגיע למצב שאתה מקבל כל כך הרבה החלטות ביום, אתה גם מתחיל או יותר לסמוך על עצמך, או פחות לסמוך על עצמך, והרבה ממה שאני עשיתי בנקודות מסוימות בזמן, הייתי מקבל החלטות, רושם אותם בצד, החלטות שמשפיעות על דברים בעוד שלושה חודשים, או שהאוטקאם שלהם מתברר בעוד איקס חודשים או איקס שבועות, וכשהייתי מגיע לנקודת התוצאה, הייתי חוזר אחורה ומנסה להיזכר כאילו מה הייתה ההחלטה שקיבלתי, ואתה רואה
ולמה? ש...
ולמה? נכון, ולמה, כאילו מה היה ה-thought process מאחורי זה, וברגע שאתה מבין שכאילו, אתה יודע, ב-95% מהמקרים, ב-98% מהמקרים, קיבלת את ההחלטה הנכונה, או ההחלטה שקיבלת הובילה לאוטקאם חיובי, אז אתה אומר, אוקיי, אני יכול להתחיל לרוץ אפילו יותר מהר עם ההחלטות שלי, כי אני מבין שאני מקויל למה שצריך לקרות, אני מבין שאני מסוגל לראות מספיק קדימה, אני מסוגל להבין מספיק קדימה, אני מסוגל לחזות מספיק קדימה, ולתמרן בין הסנריים שאפשריים או יכולים לקרות, ולנסות, כמובן, לעשות risk mitigation ברמות הכי משמעותיות שאתה יכול בשביל להוריד ריסק בדרך הזאת, כי אין נתיב שאתה הולך בו שאין בו סיכון.
כמה לחץ יש בזה, או אתה יודע, איזה מין, לא ישנים בלילה כזה, בסוף יש לך 500 עובדים ו-230 מיליון דולר שצריכים להניב צורה מסוימת.
אני חושב, לחץ הוא גם אינסופי, זאת אומרת, זה באמת כאילו קיים שם וקיים שם תמיד, אבל לחץ, לא יודע, אני חושב שיש לחץ בכל מקום בחיים, זה הרבה איך אתה מתמודד עם הלחץ בסופו של יום.
בסוף תפקיד מנכ״ל הוא תפקיד בודד, דיברנו לחץ, מלא החלטות, עם מי מתייעצים, מי המנטורים, יש כאלה?
אני חושב ש... גנרית, כן, הרבה אנשים יש מנטורים, לי איכשהו זה פחות עבד. אתה כן מדבר עם המשקיעים שלך מן הסתם, אבל גם שם יש להם בעצם תפקיד כפול לצורך העניין. כן, תפקיד בודד.
מה, אמרת שהיית שירות צבאי, איפה שירתת? דיברת על חי"ר?
כן, פחות או יותר. לא מעניין.
לא מעניין. כן, אבל כן מעניין. כי בסוף זה לא הטייפקאסט הרגיל, ואני חושב שאתה יודע, יש כאלה שאומרים, דווקא חי"ר נותן לך יכולות אחרות, איך אתה רואה את זה?
לא, א', כאילו, בשלב מאוד מוקדם, כאילו, נפצעתי וגם לא הייתי בחי"ר כל כך הרבה זמן, אז המסע שלי בצבא היה ממדור למדור, כאילו, עשיתי תפקידים טכנולוגיים, עבדתי על מערכות מחשוב, לא משהו כאילו סופר מדהים, אבל כן למדתי גם תכנות בצבא, וזה גם היה מעניין, אז אתה לוקח את מה שאתה יכול.
והשני הסטארט-אפים הקודמים שלך?
שווקים אחרים לגמרי, שבעיקר התפקיד שלי שם היה יותר טכנולוגי מכל דבר אחר.
היית פאונדר?
הייתי פאונדר, שאחד מהם היה בוטסטראפ לגמרי, לא יודע, הייתי בן 23, 24. שמה עשו? עשינו מערכת בעצם לנסות ולנתח מענה של אנשים דרך סקרים ולמצוא סנטימנט, דרך ניתוח של תשובות של אנשים, ומסתבר שזה היה מאוד, מאוד אטרקטיבי לחברת מרקט ריסרצ' שקנתה אותנו בשלב מאוד מוקדם, היינו כאילו שני אנשים, 2.5 כאילו אם ממש רוצים דייק, אבל זה היה מאוד מאוד מעניין, כי אז אתה נמצא בגוף שהיום הוא חברת בת של נילסן.
נשארת שם?
נשארתי שם, כן, נשארתי שם יותר ממה שחשבתי שאני אשאר שם. ממש הקמנו סייט R&D מאפס בארץ, ופיתחנו, אני חושב ששלושה או ארבעה פרודקט ליינס חדשים לגמרי, הפכתי באיזשהו שלב להיות שם VP of Products, ו... בעצם להיות אחראי על כל מוצר שהחברה פיתחה, אז מסע, כאילו מסע די מעניין.
והסטארט-אפ השני?
הסטארט-אפ השני היה בתחום של וידאו אדברטייזינג, שם גם בעיקר התפקיד שהיה יותר טכנולוגי, זאת אומרת להקים את כל האינפרסטרקצ'ר מאחורי הקלעים, ניתוח של וידאו ולעשות התאמה יותר טובה של אדז עם איזושהי שכבה יותר אינטראקטיבית. בשלב זה טיפה פחות עניין אותי, גם התחלתי להבין שכאילו אני רוצה לעשות דברים שהם טיפה יותר משמעותיים, אז שם גם, אבל שוב, כל דבר הוא תהליך למידה.
הוא סטארט-אפ שהצליח, הוא לא הצליח, הוא נסגר.
כן, האמת שהוא בדיוק עכשיו עובר טרנספורמציה.
הוא עדיין כאן.
כן, למשהו סופר מגניב, אבל כן.
אתה מעורב שם? יש לך מניות?
יש לי מניות, אני לא יכול להגיד שאני סופר מעורב, אבל אני והמנכ"ל חברים טובים.
מה הלאה? הנפקה, עניינים?
הכל פתוח, זו התשובה הגנרית.
אנחנו מדברים על הכנסות, מה הסדר גודל?
גם כאילו אנחנו פחות מדברים על זה בצורה ציבורית, אבל אנחנו כבר בטריפל דיג'ט מבחינת הסיילס שלנו. אנחנו לא פוסלים הנפקה בכלל, זאת אומרת אנחנו כן בונים המון מנגנונים בחברה כרגע, as if we were going public. יש לא מעט דיסציפלינה של חברה ציבורית כבר בתוך החברה, זאת אומרת, אנחנו כבר 9 רבעונים רצוף פוגעים בדיוק בתחזיות שלנו, ואלה בדיוק השרירים שאתה רוצה להתחיל לאמן, growth rates עדיין ב-high, אתה יודע, double digits, קרוב מאוד ל-100% גם השנה.
מה עם רווחיות?
רווחיות זה גם נושא מאוד מאוד מעניין, זאת אומרת, אם אתה מסתכל על השווקים הציבוריים, ואתה מסתכל קצת על החברות הנסחרות, וכמה, איך הן מוערכות, ומה המטריקות שאנשים מצפים לראות, אז יש שאלות מאוד גדולות סביב רווחיות, זאת אומרת, בוא נגדיר את זה ככה, שאלות מאוד גדולות של רווחיות אל מול גדילה, ומה באמת, what prevails, אני חושב שהיום עדיין יש המון המון דגש על גדילה, מתחיל להיות יותר ויותר דגש על רווחיות, או לפחות חתירה לרווחיות.
או צמיחה יעילה.
נכון, שזה בעצם
שלא מבוססת על מלא אנשי מחירות.
נכון. אז יש כאילו, אנחנו קוראים לזה sustainable growth, ואני חושב שזה בדיוק הדרך שבה בנינו את החברה לאורך זמן, וממשיכים לבנות אותה. דרך אגב, בשלבים הראשוניים זה כמעט כורח, כאילו לגדול בצורה שהיא מאוד סוסטיינבילית, בייחוד אם אתה יודע, גייסנו המון כסף, אבל בשוק שלנו זה אולי חצי ממה שאנשים מגייסים. זאת אומרת, זה עדיין, אנחנו חברה שהיא יחסית לין לרמת ההכנסות שלנו, ומבחינתנו זה יכול להיות רק סוסטיינבל גרות. זאת אומרת, האתגר האמיתי הוא לא רק לגדול. לגדול זה כבר הופך להיות איזושהי נוסחה שהיא די ברורה, תשפוך טיפה עוד כסף למעלה, וכנראה שתייצר יותר מחירות למטה, אבל לגדול בצורה שאתה גם driving more efficiencies in the business, שם זה בעצם המקום שאתה נמצא מול אתגר, שהוא טיפה פחות טריוויאלי. זאת אומרת, איך אתה משפר את ה-unit economy שלך יותר ויותר, את ה-sales efficiency שלך, את ה-customer acquisition cost שלך.
אבל איך יודעים, תמיד אני אף פעם לא מצליח להבין, אני לא חושב שיש לי מישהו תשובה לזה, איך אתה יודע מה הנקודה שבה אתה בוחר לשים פחות כסף על מחירות? כי בשלב, זה ברור שאם יש לזה ROI שלילי, אתה לא תשים, אבל הרי ה-ROI יכול להיות חיובי בכל מיני רמות.
נכון, ושם הפרמטר המרכזי ביותר הוא ה-customer acquisition cost שלך, ומה היחס בין כמה עולה לך to acquire a new customer, אל מול כמה אתה מכניס מאותו customer over time, ה-lifetime value שלו. אז שם זה רטיו שהוא מאוד מאוד ברור, ואתה עושה לו tracking over time, ככל שמן הסתם אתה משקיע פחות ב-customer acquisition cost, אתה עושה extracting של more, ואתה יותר רווחי, והמרג'ינים שלך יותר גבוהים. השאלה, מתי אתה טיפה מתחיל to taper off the growth, היא שאלה מאוד מאוד מורכבת, כי גם היא שאלה שנגזרת מהזדמנות השוק שלך. זאת אומרת, דיברנו עכשיו על שוק האנדפוינט, ודיברנו על שוק ה-IoT, ודיברנו על שוק הקלאוד, ואתה מבין שלפחות 2 מתוך 3 השווקים האלה, נמצאים ממש ב-inception point שלהם. מה שאומר שיש opportunity אדיר, אז פתאום יש שאלות, האם זה הזמן שלך עכשיו באמת להתרכז בצורה מובהקת לחלוטין באופטימיזציות וב-customer acquisition cost, או שאתה אומר, יש לי כאן הזדמנות שוק כל כך גדולה, אני רוצה ולהמשיך באופן מאוד מאוד אגרסיבי to pursue these markets ולנסות כמה שיותר בתווך זמן המיידי, לכבוש יותר ויותר מהשווקים האלה, ואז הראייה שלך היא טיפה יותר long termית. אז בהרבה מהמקרים האלה, בסופו של יום, זה שאלת הורייזון, ולאיזה הורייזון אתה מכוון, אבל אני באמת חושב שאתה כמעט תמיד צריך לשמור איזשהו line of sight, לקש פלו פוזיטיב, אתה חייב, חייב, חייב to keep a very close look על ה-customer acquisition cost שלך, אין כמעט כזה דבר, בוא עכשיו נשקיע ונעשה דברים מטורפים, ואחרי זה, אתה יודע, נסובב את זה קצת אחורה ונהיה רווחים. זה באמת לא עובד ככה, זה חייב להיות איזשהו journey שאתה פחות או יותר מבין את האנד גול שלו.
יש לכם CFO?
כן, בטח.
ומה עם סבב, זאת אומרת, אתם צריכים עוד סבב גיוס? דיברת על הנפקה באיזה מין כזה, אם נעשה הנפקה, אתה בדרך כלל מנכ״ל אומרים, לא, אנחנו מכוונים להנפקה, וגם אתה, ממה שאני יודע כבר, כן בדיאלוג עם, זאת אומרת, כן מודע לבנקאים, ונכון?
אחד משמעית, זאת אומרת, אין ספק שהטראג'קטורי של החברה הוא להנפקה, זאת אומרת, אין המון שאלות שם, אם באמת נדפיק, זה שאלה, יש שם מודלים ש... נותנים לחברות גם להיות פרטיות לאורך זמן, אני גם לא פוסל את זה בכלל, בגלל זה אני לא מיד קופץ ואומר, כן, בטח, ננפיק.
הנפקה עוד שנה וחצי, ואז עוד שנה וחצי, אומרים לך, הנפקה עוד שנה וחצי.
כן, אתה יודע, באמת שהכל פתוח, לפי המכניקות שלנו, אנחנו לגמרי נוכל להנפיק, market conditions בנקודת ההנפקה, who knows, וזה גם נגזרת מאוד, מאוד משמעותית בהחלטה של האם אתה מנפיק או לא, אז אפשרי, האם זה יקרה, אולי, אנחנו בהחלט רוצים ללכת לשם, אין שום שאלה, מה תהיה נקודת הזמן, אני חושב שזה המשתנה היותר גדול.
אתם כבר עובדים על סבב נוסף?
אנחנו עובדים, כן.
כן. מה עם הצעות רכישה שקיבלתם?
מגניב, כיף.
היה משהו שחוץ מלטפוח על האגו?
לא מבחינתנו. זאת אומרת, ככל שאתה מסתכל על הביזנס שלך, ואתה מבין שהמומנטום עדיין נמצא שם, אז אם מישהו רוצה לקנות אותך, לפחות הציפייה שלי זה שחייב להיות פרימיום מאוד מאוד גדול שיקנה לי את העתיד, אחרת אני לא באמת רואה שום סיבה למכור. זאת אומרת, היכולת שלנו היום לצמוח, היא כמעט בלתי מוגבלת, זאת אומרת, שוב, השווקים הם עצומים, האקסקיושן שלנו מאוד מאוד בריא, טכנולוגיה מדהימה ודיפרנשייטד, אין לנו כמעט בריירס שאנחנו רואים כרגע, אז זאת אומרת, אני לא רואה איזשהו compelling reason, כאילו, לעשות את זה, אלא אם כן זה באמת משהו שהוא כמעט no brainer, אבל בהנחה שזה לא תמיד ככה, אנחנו מנסים כמה שפחות לבזבז את הזמן בדיאלוגים עם חברות. גם עולם הרוכשים בשוק שלנו הולך וקטן, בטח במספרים שאנחנו מגיעים להם, שווי החברה, אתה יכול לדמיין איפה הוא היום, אבל הוא כבר
הוא יוניקון.
כן.
לפני הכסף.
כן.
מי יכול באמת לרכוש? זה חברות לגאסי.
גם שם, זאת אומרת, לא ממש נשארו המון חברות לגאסי, זאת אומרת, מקפי היום, אני מניח שלא יודע, תוך שנתיים אנחנו אולי נהיה שווים פחות או יותר כמוהם, שזה קצת מצחיק לחשוב, אבל זאת כנראה המציאות. סימנטק נקנו על ידי ברודקום, לא נשאר לך עוד הרבה, סופוס נקנו על ידי פרייבט אקוויטי, זאת אומרת, חברות הלגאסי בתחום שלנו, הם כבר לא רוכשים פוטנציאלים באף צורה, לא נשאר עוד הרבה.
ויש איזה מין, בתור מנכ״ל, ודיברנו על קצת על הקשיים, וקצת על הלחצים, וכו וכו וכו, ובעצם, נגיד, אתה הולך היום להנפקה, אתה בעצם נכנס לעוד מסלול של עוד כמה שנים קדימה, זאת אומרת, אתה קצת מתחייב, אתה לא הולך להנפקה ועוזב אחרי שנה, אתה גם כנראה לא עוזב אחרי שנתיים. יש איזה מין רצון לפעמים לבוא ולהגיד, אוקיי, כאילו יש משהו שממש מקצר את הדרך באקזיט, נותן לך לרדת שנייה מהקרון, מהקטר, לנוח שנייה ולהמשיך הלאה, יש איזה מין רצון כזה?
אני חושב שתמיד אתה, איפשהו in the back of your mind, אתה אומר לעצמך, אולי אני אנוח קצת, לא יודע, אני לא טיפוס שנח, כאילו זה לא באמת קורה לי, אני לא בטוח שאני יודע מה זה לנוח לחלוטין, ומצד שני אתה גם מבין שיש כאן אתגר מדהים וגדול, שמעטים זוכים לעשות אותו, להיות בכלל בנקודה שהם יכולים לעשות אותו, יש טכנולוגיה מדהימה שאנשים, שאנשים בונים כאן, ש, שמגיע לטכנולוגיה הזאת להיות מופצת ו, ומותמת ביותר ויותר ארגונים. אנחנו ליטרלי משפרים את הסקיוריטי פוסצ'ר של, של החברות הגדולות בעולם, אז, אז זה מישן שהוא מבחינתי מאוד מאוד משמעותי, ובגדול זה, זה שווה את זה. זאת אומרת, זה גם איפשהו כמובן אתגר אישי, אין, אין שאלה, אבל מצד שני, זה גם, זה גם היכולת לקחת ולבנות חברה אמיתית ו, וגדולה, ש, יודע, אנחנו לא, לא רואים הרבה ש, ש, שמגיעים לזה, חברות ישראליות, מבחינתנו זה, זה כבוד ענק.
טוב, תומר, תודה רבה, אמר מעניין.
תודה.
סיימנו עוד פרק של רודשו. אתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו באתר גלובס ובאפליקציות הפודקאסטים השונות. אם אהבתם את הפרק, אתם יכולים לפרגן לנו בלחיצה על כפתור הפולו, סאבסקרייב, וגם לדרג אותנו באפל פודקאסט. תודה לרון טוביה, עורך הפודקאסטים של גלובס. אני עומרי זרחוביץ', יאללה ביי.